כך אורי, אורי. ויש יש עוד סיפורים, כן, יש את האישה השונמית, הכנסת אורחים ולזכות בפרי בטן. אבל גם בעולם החסידות יש כמה וכמה סיפורי חסידים על הקשר בין הכנסת אורחים לבין הכבוד שלזכות הכנסת אורחים זכו ללדת. לא יודע, זה סיפור למחשבה, כאילו מה פשר הצירוף הזה? זה קשור ללידה?
כן, כי הוא אולי זכות ללידה.
טוב, משהו בכיוון הזה, צריך קצת לחשוב על זה, לפתח את זה. אני זוכר שראיתי פעם שמישהו מדבר על זה, נדמה לי שהרב גינצבורג באחד הספרים שלו, אבל עכשיו חיפשתי את זה ממש ככה, לא מצאתי את זה, אבל זה רעיון מעניין שדיברו עליו גם. בעקבות הבעל שם טוב, נדמה לי שהרעיון הזה של הכנסת אורחים שגדולה מגדלה פני שכינה הופכת להיות איזשהו אבן יסוד בעולם החסידות. ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור אחד. דרך אגב, אני השנה כותב ב-VBM סיפורי חסידים על פרשת שבוע. כל שבת, כל פרשה, סיפורי חסידים על הפרשה. אז אתם גם אשמים, כאילו, אתם לא אשמים, אבל אתם גם תסבלו קצת סיפורים בגלל זה. אז יש פה סיפור בכפר אחד דר מוחסן בשלווה והשקט ובטח. פעם אחת עברה דרך הכפר חבורה של חסידים שנסעו לרב הקדוש רבי חיים מקוסוב ז"ל. הדבר היה באישון לילה ואפלה, ורצו החסידים לסור ללון מבית המוחסן. דפקו בביתו וביקשו לפתוח להם. הוא בא אל הבית כפתן חירש יעתם אוזנו ולא רצה להכניסם. החסידים התמרמרו מאוד מגודל הקור והגשם השוטף שניתח על ראשם באותו לילה, אך מה יכלו לעשות? ונסעו לדרכם הלאה. הבוקר אור והם באו לקוסוב, כשנכנסו לרבי לקבל שלום, שאל אותם הרבי על סדר נסיעתם, וסיפרו לו את המאורע עם אותו המוחסן. השיב להם הרבי, סופו שיצטרך לכהן. זאת אומרת, הוא עוד יגיע אליי, אל תדאגו, עוד ניפגש איתו. לא ארכו הימים, והמוחסן בא לרבי, אבל וחפוי ראש. בימים האלה הוזמן אל אדון הכפר, וציווהו שבמשך 3 חודשים, יעזוב את הכפר, וכל השתדלויותיו ובקשותיו לא הועילו מאומה. ועל כן בא לרבי לבקש עצה מפיו מה לעשות. אמר לו הרבי, באמת, תמיד היה קשה לי, מוחסן היושב בכפר, ומתפלל בלא מניין ובלא מקווה, ואינו אומר לו אמן ולא קדושה ולא ברכו ולא שומע קריאת התורה. איך יצא ידי חובתו? אמנם עיקר היתר על זה הוא, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, מצד הכנסת אורחים המצויה בכפר ומתקן את הכל. ולכן כל הזמן שקיימת המצווה הזו כראוי, זכות המצווה עמדה עליך ששום איש לא יכול להרע לך. אבל אתה, שכפי ששמעתי עליך, באים אנשים אליך ואינך מאסף אותם הביתה, מה אין לך איפה בכפר? הלא טוב לך לשבת בעיר גדולה שחכמים וסופרים, ותתפלל ערב הבוקר עם עניין, ותטבול קודם התפילה במקווה ככל החסידים העיריים. אמר המוחסן בבכי, רבי, מכאן ירק זה חי. זאת אומרת, אני אגיע לעיר, אבל איפה אני אתפרנס בעיר? אמר לו הרבי, תקבל עליך מהיום ועילה שביתך יהיה פתוח לברכה, ואז ישיבך השם יתברך על כנך כבתחילה, ואין שטן ואין פגע. קיבל עליו המוחסן כן, וגם קיים מאמרו, והשם יתברך ישיב את לב האדון, והמוחסן נשאר על כנו כדברי הרבי. כן, זאת אומרת, שאומר לו רבי חיים מקוסוב ליהודי הזה, זה רציני. הנושא הזה של גדול חסד וגדולה חסד חיים יותר מגדולה פני שכינה, זה רציני. אז אם אתה נמצא בכפר, אז אתה מכניס אורחים, אז בזה בעצם, זה במקום, זה אלטרנטיבה, זה חלופה לחסידים שנמצאים בעיר ומתפללים במניין והולכים למקווה. אבל כשאתה לא ממלא את החובה שלך בהכנסת אורחים, אז אתה צריך לחזור לגור בעיר ולקיים את המצוות, כמו כל יהודי ירא רגיל. שזה, כן, זה מפתיע, מפתיע מאוד, הדבר הזה. תחשו את זה ממש ברצינות לדבר הזה כנראה. יש פה תורה של השם ישמואל. השם ישמואל, מי הוא היה? מור סוחת שוב. שמואל בורשטיין, סוחת שוב. אבא שלו היה רבי אברהם מסוחת שוב, שהיה בעל העגלתה לבעל אבני נזר. ומי היה סבא שלו? הקוצקר. רב מנדלי מקוצק. בסדר? רבי אברהם מסוחוטשוב הוא חתן של, של הקוצקר. ביאור הדברים, דיני אברהם אבינו עליו השלום, מעולם עוד לא זכה לגילוי שכינה באופן נעלה, כמו אז. כמובן בזוהר הקדוש וברמב"ן, שהיה גילוי שכינה זה רפואה למילתו, כמו שכתוב באור פני מלך חיים. ומובן עד כמה היה גילוי שכינה זה חביב עליו. ולפי השרת אנוש לא נוכל לשער תענוגי עולם הבא יותר מזה. ומכל מקום, כדי לקיים מצוות הכנסת אורחים, לא השגיח אברהם אבינו עליו השלום על כל אלה, ומחל על תענוגו העצום. וזוהי תכלית מידת החסד, שלא יזכור את עצמיותו ואת צרכיו כלל, רק תכלית הכוונה תהיה הטבת זולתו. על כן זכה להמשיך מידת החסד בעולם עד התכלית. אז אומר פה השם ישמואל, שבעצם איך אפשר להבין את זה, שגדולה הכנסת אורחים הגדולה פני שכינה. אז הוא אומר, אמנם, כן, באמת הגבלת פני שכינה, מבחינת אברהם אבינו, בנקודה הזאת במיוחד, הייתה הדבר הכי עליון, הכי נשגב, הוא לא זכה לכזאת הערה, כזאת התגלות מעולם. באמת זה היה עונג רוחני נפלא ועצום. אבל אברהם אבינו, שכל יסודו, כל מידתו, זה מידת החסד, הוא מבין שהעונג הרוחני הזה גדול כך שיהיה. זה משהו שיש בו איזושהי נימה, שהיא נימה אישית, נימה אגואיסטית. זה עונג רוחני עליון ונשגב, אבל עדיין זה בשבילו, זה בשביל עצמו. ולכן אברהם אבינו מוותר על כל המדרגות, על כל התענוג, על כל הקבלת פני שכינה, על כל הדבר הזה בשביל להיטיב לאחרים. הוא משלם את המחיר של העולם הרוחני שלו מתוך הכרה שיש בזה איזשהו מימד שהוא מימד אישי, מימד בשבילי, בשביל עצמי, בגלל שהוא מבין שהתכלית בסופו של דבר זה להטיב, זה לעשות עם אנשים אחרים.
אבל השם, אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתו עכשיו. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהוא ילך לאורחים, הוא מנסתם לא הפסיק לדבר איתו כדי שהוא ילך לאורחים. אם הוא לא הפסיק, למה אברהם אבינו צריך להפסיק אותו? כדי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שילך לאורחים.
ישי?
איזה ניסיון?
בסדר, לא עונה לך?
זה ניסיון אפשר להגיד על כל דבר.
נכון, זה לא אומר שזה רע. כאילו לפחות מבחינת אברהם אבינו, אברהם אבינו חשב, אברהם אבינו חשב מה הדבר הנכון לעשות במצב כזה, מה באמת האמת, מה הדבר הכי אמיתי. אולי שהוא מבין שמבחינתו הדבר האמיתי לעשות זה לעשות טובה למישהו אחר, אפילו על חשבון, אפילו כאשר המחיר הוא מחיר ש הוא, כן, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, פונה, אומר, אל תבוא מעל עבדך, זאת אומרת, הוא כן אומר, הקדוש ברוך הוא, יש לי פה עכשיו מצווה חשובה לעשות, שאתה ציווית אותי לעשות, כן, הכנסת אורחים.
הוא מבקש שהגילוי לא יפסק, זה גם לא
כבוד
הקדוש ברוך הוא
שיפסק
את הגילוי
בשביל אורחים. הוא הבין שכן, הוא הבין שבאמת זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עיקר מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם, ככה הוא הבין אברהם אבינו, זה כדי להיטיב עם אנשים אחרים. ולכן כאשר הוא מגיע למצב כזה שיש לו קונפליקט בין עונג רוחני עליון ונשגב לבין לעשות טוב לאנשים אחרים, אז הוא מבין שמה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה, מה שהוא באמת אמור וצריך לעשות עכשיו, זה להפסיק וללכת ולעשות טוב לאורחים שלו. ככה הוא תפס את המציאות.
אני
חושב
שזה לגיטימי לבוא ולהמשיך את השיחה שתעמד מול הקדוש ברוך הוא. אולי זה לא הכי טוב שיש, אבל זה עדיין משהו שהוא לגיטימי. אברהם בכל זאת בכלל הולכת על הלגיטימיות הזאת, ללכת לכיוון של החסד, אז בכלל טוב.
כמובן, הדבר הכי פשוט ונוח מבחינת אברהם אבינו היה עכשיו להמשיך את הדבר הזה. הוא הבין שיש פה מחיר, ושהוא מחיר משמעותי. אבל אברהם אבינו הסכים, כמו שאנחנו קוראים בסוף הפרשה, לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים בשביל האמת שלו, בשביל מה שהוא האמין ועכשיו שהוא צריך לעשות. והנה, זה גם דוגמה לכך. כאילו, הוא מבין שמה שהוא צריך לעשות זה החסד עכשיו בהקשר הזה, ולכן הוא משלם את המחיר שהוא צריך לשלם בשביל הדבר הזה. כן, נכון. הוא לא היה חצוף, כן, הוא לא הלכת ו... אז הוא...
כן,
הודיע. כן. אני חושב שהנקודה הזאת של הכנסת אורחים זה רק קצה קרחון של שאלה הרבה יותר רחבה ומשמעותית שאנחנו פוגשים אותה בכל מיני הקשרים ועולה לדיון גם כן בעולם החסידי. וזה בעצם באופן רחב, מה היחס בין המערכת שנמצאות שבין אדם לחברו לנמצאות שבין אדם למקום, מה מערכת היחסים, מה המשקלים, כן, בין שני הדברים האלה. לפעמים אפילו נתקלים מקונפליקטים מעשיים בשאלות כאלה, כן? מה יותר נכון לעשות? יש עכשיו כל מיני מצוות שאני צריך לעשות בין אדם למקום, אבל יש איזה עזרה לחבר, בין אדם לחברו. מה יותר נכון? מה יותר חשוב? מה סולם הערכים שלנו? אני חושב שבאופן כללי, ההבנה הפשוטה, האינטואיטיבית בעולם שלנו, כן? בוא נגיד בעולם האישיות. התפיסה היא שאחרי הכל תלמוד תורה כנגד כולם, כמובן, ובעצם התפיסה של העיסוק הרוחני שלנו, בינינו לבין עצמנו, בתוכנו וכולי, זה המוקד, זה העיקר, זה הדבר המרכזי. ובן אדם לחברו זה דבר שהוא אף אחד לא יבטל אותו ויזלזל בו כמובן, כן, זה דבר משמעותי וחשוב, אבל בסופו של דבר הוא מוצא את המקום שלו כדרך בית. אפשר להגיד שזה עניין של תקופה, של פרק זמן מסוים, שבו אנחנו בעולם הישיבה, אנחנו רוצים לבנות את האישיות שלנו, ואת המוקד שלנו, המוקד בינינו לבין עצמנו, כאשר המחשבה שלנו שבעתיד, בעזרת השם, כאשר נתפתח ונגדל ונתעצם, אז נוכל גם כן להשפיע טוב לאנשים אחרים מתוך התורה שאנחנו זוכים ללמוד, ומתוך האישיות שאנחנו מנסים להתמלא בה, בתורה ויראת שמיים, עבודת השם וכו'. אבל אני חושב שגם בעולם בחוץ, בסופו של דבר התפיסה הדתית הפשוטה, הנורמלית, הנורמטיבית, זו תפיסה שאומרת שהמצוות, בין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, זה המוקד, זה הדתיות באמת. וחוץ מזה יש גם, זה גם נחמד, כן, מי שגם עושה דברים, גם כן עוזר לזקנה לעבור את הכביש, זה גם כן דבר חשוב ויפה ונחמד וכו'. אבל אני חושב שברור, תקנו אותי אם אתם חושבים אחרת, בעולם הדתי הכללי סדר העדיפות הוא מאוד מאוד פשוט. בן אדם למקום קודם לבן אדם לחברו ברמה עקרונית גורפת. מה? השגות? הנושא הזה הוא נושא שבכל מיני דורות ותקופות וכל מיני אישים התמודדו איתו. למשל, ידוע בתנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר, שהמון אנרגיות השקיע בנושא הזה של הזלזול במצוות של בן אדם לחברו. כן, אני מניח שהמצב שלנו היום הרבה הרבה יותר ממה שהיה בתקופתו, אבל הוא המון המון התאמץ בעצם להדגיש את הנקודה הזאת. מצוות בין אדם לחברו הן מצוות מהתרי"ג, הן מצוות שהן לא פחותות ולא נופלות ברקם בשום דבר. מצוות בין אדם למקום, כן? יש הרבה סיפורים שידועים עליו על הנושאים האלה. למשל, שאלו אותו, מי שאל אותו, מה צריך להתכוון בעטיפת הטלית? איזה כוונות לכוון? אז הוא אמר, לשים לב לא לפגוע עם הציציות בפרצוף של זה שעומד לידך. מעשים שבכל יום, אני אומר, כל אחד חטף איזו הצלפה פעם בחיים. כלומר, כל הזמן המחשבות שלו, עם מחשבות של בעצם מעבר לכל הצידקס, כן, הסיפור על נטילת ידיים, שהם ישבו איזה חבורה של גדולי תורה באיזה סעודה, וכל אחד נטל בהידו עם כל הדקדוקים, נטילה וכו'. ובסדר סלנטר קימץ בנטילה, שאלו אותו, מה, ככה אתה נטל ידיים? אז הוא שאל אותם, נו, ומי מביא את המים לדעתכם? אחרי שהמים האלה נגמרים, מי יביא עוד מים? המשרת את הגוי, היהודית לא יודע מה, צריך ללכת רחוב ולסחוב דליים וכו'. אז מה, זה לא שיקול מבחינתכם להידור בנטילת ידיים? פעם היה בתפילה בימים נוראים, אז יהודי שהתפלל בכוונה גדולה והתנדנד לפני החלון של ה... ליד החלון של הבית כנסת. כנראה באיזה מעבר או משהו כזה. הוא צעק עליו גזלן. מה אתה עומד שם? אתה גוזל את האוויר מהרבים, כאילו, החלון, דרך החלון נכנס הרוח, האוויר, ואתה עומד שם, אתה חוסם את ה... כל הזמן המחשבה של לא רק הצדקות שלי בן אדם למקום, אלא בן אדם לחברו, איפה זה נכנס לתוך התמונה. ובעולם החסידות, אני חושב שיש כמה ביטויים מאוד מאוד בולטים, לפחות מבחינת הרעיון, מבחינת האידאה, שבאים ובאיזשהו מקום הופכים את היוצרות. ובו יש ציטוט מתוך ליקוט של הרבי שליטא זצ"ל, חב"ד, וככה מובא. יש פה קטע ראשון שמובא מהיום יום. הרייץ, רבי יוסף יצחק מלובביץ', שהוא היה חותנו של האדמו"ר האחרון, אז הוא, יש לו היום יום, זה כל מיני ליקוטים, וכל יום יש לו איזה תורה, כאילו שהוא מסר, מעניין שזו תורה של ה' באייר. סתם, זה מפתיע, כן? אז התורה של ה' באייר של היום יום, רבנו הזקן, אדמו"ר הזקן מחב"ד, קיבל מרבי יצחק הצדיק, מרמודך הצדיק, סליחה, ששמע מהבעל שם טוב, נשמה יורדת לעולם וחיה 70-80 שנה כדי לעשות ליהודי טובה פעם אחת. זה מה שרבי מרדכי הצדיק שמע מהבעל שם טוב. נשמה של יהודי יורדת לעולם 70-80 שנה, בשביל מה? מה תכלית ירידת הנשמה של היהודי לעולם? בשביל לעשות טובה ליהודי פעם אחת. זה המטרה של ירידת הנשמה. לא כתוב פה בשביל לגמות השעס, לא כתוב פה בשביל להתפלל, בשביל לקיים מצוות, בשביל לעשות פעם אחת טובה ליהודי. זה המטרה של ירידת נשמה לעולם. והרבי כותב על זה, זה מאמר, זה מאמר נפלא. לא בשופטני עסקינן, אבל אחת כמה וכמה לא ברשיע, כן? לא מדובר על נשמות שיורדות לעולם בשביל להרשיע, כן? ואז אומרים, טוב, לפחות הם יעשו פעם טובה. מדובר אודות יהודי הלומד תורה, הוא מקיים מצוות בכל יום ויום, במשך 70-80 שנות חייו. כולל מצוות קריאת שמע, קבלת הלומחות שמיים, יסוד כל המצוות כולם. כולל המצווה של עשייה טובה ליהודי. ועד כדי כך שעל פי השולחן ערוך מצוות קריאת שמע קודמת, ורק אחריה הולכים לעשות טובה ליהודי, מצוות צדקה וכיוצא בזה. למה פיכן אומר הבעל שם טוב שירידת לנשמה בגוף יכולה להיות בשביל קיום כל התורה והמצוות, כל מצוות קריאת שמע, כן, הכוונה לא בשביל כל זה, אלא כדי לעשות טובה פעם אחת ויחידה ליהודי שני. ועד כדי כך שאפילו האדם חי לא רק ימי שנותנו בהם 70 שנה, אלא אם בגבורות 80 שנה, כל זה הוא רק כדי לעשות טובה אחת ויחידה ליהודי שני. לרור הדברים, ברור הדבר שהאדם צריך ומחויב לקיים את מצוות קריאת שמע ושאר כל המצוות בכל יום ויום וכו'. כן, כמובן, הוא מקבל לכך שהיו עולמות, כמובן שזה לא בא להגיד שלא צריך לקיים מצוות. אך לתכלית ירידת נשמתו בגוף היא לא לשם כך, דברים אלו היו נעשים גם בלעדיו, אלא בכדי לעשות טובה ליהודי. ופעם יחידה זאת, זוהי שליחותו דווקא. אפילו באם ישנם קושיות על כך, ולא מבינים זאת לגמרי, כל היהדות מושתת על הקדמת נעשה לנשמע, ראשית לכל נעשה ולאחר מכן נשמע ונבין. כן, הרבי אומר בכנות, כן, אומר, זה לא מובן, זה תימה, זה דבר שהוא קושייה גדולה, איך יכול להיות שבאמת זה ככה? יש קושיות ולא מבינים זאת לגמרי. כן, מה באמת ככה? בשביל לעשות טובה ליהודי פעם אחת, בשביל זה הנשמע ירדה. אבל אין מה לעשות, כאילו זה היהדות, הקדמת נעשה לנשמע, ככה הבעל שם טוב אמר. ומלא הוא מבין שכן, צריך לקבל את הדבר הזה. כמובן שבסופו של דבר זה ממשיך קו רציף, כן? זה מהלך ישיר מהדברים שראינו של הבעל השם טוב לגבי גדולה הכנסת תוכים וגדולה פני שכינה. זאת אומרת שבמערכת היחסים הזאת, שבין ההטבה ליהודי, בין המצוות שבין אדם לחברו, בין הדאגה לאחר, בין הסד, לבין הזכות שקשורה בקיום מצוות שבין אדם למקום, עד השיא הזה של אברהם אבינו שזוכה לגילוי פני שכינה, אז הבעל שם טוב בעקבות המאמר של רבי דמרב בצורה מאוד ברורה בא ואומר, המצוות שבין אדם לחברו, הייתי חושב שזה רק הכנסת אורחים, זה משהו מיוחד, והייתי אומר שזה רק הקבלת פני שכינה ולא וכולי. אומר הבעל שם טוב במשפט הזה שזה אמירה שהיא אמירה כללית, היא אמירה גורפת, ובעצם באיזשהו מקום הוא הופך לנו פה את היוצרות ואומר, הדבר המרכזי בסופו של דבר בחיים של האדם שלשמו הוא נברא, זה לעשות טוב למישהו אחר, ליהודי אחר. כמובן שזה לא צריך לבוא על חשבון המצוות, צריך לקיים מצוות וכולי, אבל זה התכלית. עכשיו אם אנחנו ננסה להיזכר, אז נראה שבאמת אנחנו רואים ביטויים כאלה גם בגמרא למשל, גמרא מפורסמת מסכת שבת, על אותו גוי שבא להילל ורצה שיגייר אותו על מנת שיקיים כל התורה כולה. אמר לו הילל, כן, מי דסני אך לחבר לא תעביד, זה כל התורה כולה וידך זה יגומו. והשאלה היא פשוטה, מה זאת אומרת זה כל התורה כולה? מה ימצא שבין דן למקום? זה עיקר התורה? מה שאתה נולך אתה עשה לחברך? אז יש הרבה תירוצים, כן, אז רש"י שם כותב שהקדוש ברוך הוא גם בחינת של ריאה, כן, ריאך וריאה אביך, שם רש"י במקום מביא שגם הקדוש ברוך הוא, זה סתם זה דבר מדהים, כן, שגם בן אדם למקום זה בעצם מתוך התייחסות לקדוש ברוך הוא כאוהב, אנחנו מתוך האהבה לקדוש ברוך הוא אז גם כן מקיים את המצוות שלו, שזה גם בחינה של מי דסני אנחנו נחבח לתאבי. ויש עוד הרבה הסברים אחרים, אבל הפשט הוא שכן, שיש איזושהי נקודה כזאת שהמוקד והרגל האחת, שעליה כל התורה כולה עומדת, ומשם הכל מתחיל בסופו של דבר, זה הנקודה הזאת של מה ידע לך לחברות עלי, הממד של בן אדם לחברו, כן, לעשות טובה ליהודי. יש בהקדמה לספר נפש החיים, מופיע עם דברים של רבי צלה, הבן של רב חיים וולוז'ין, שהוא כותב, וכה היה דברו אליי כל הימים, שהאדם לא נברא אלא להטיב להכינה בכל אשר יוכל לעשות. יכול להיות שאני טיפה משבש את המשפט, אבל זה בעצם התוכן המדויק שלו. כן? שהאדם נברא בעולם כדי להטיב להכינה. וכה היה דברו אליי כל הימים. כן, רב חיים וולוז'ין, ממקום אחר לגמרי, אפשר לחשוד אותו בחסידות חס וחלילה, ובעצם זאת האמירה שלו, האמירה שלו שעיקר מה שאדם נברא זה כדי להטיב להכרינה. זה העניין, זה המטרה. רב חיים וולוז'ין של נפש החיים, אחרי כל מה שהוא כותב על התפילה בשער ב', אחרי כל מה שהוא כותב על התורה בשער ד', כל מה שהוא כותב על הנושאים של עבודת השם, שזה באמת העיקר העיסוק שלו, והוא בעיקר את הנושא הזה הוא פיתח וכתב עליו והתעסק איתו וכו' וכו'. אחרי הכל, זה היה דברו אליי כל הימים, העיקר האדם נברא זה כדי להטיב להכרינה, לעשות טובה לאנשים אחרים. כמובן שאין טוב אלא תורה, כן, ללמד תורה, ללמוד תורה, כן, זה גם כן, הרוחניות של מישהו אחר, זה כמובן ההטבה והתכלית הכי גדול שאפשר לעשות עם בן אדם. אבל בסופו של דבר המוקד הוא מוקד של היטיב, כן, לעשות טוב לאנשים אחרים, וזה מעביר את הפוקוס מהמבט של האדם על עצמו, מהטובה של עצמו, כן? גם טובה רוחנית, גם טובה של עבודת השם, גם עבודת השם יכולה להפוך להיות משהו שהוא מאוד מאוד אגואיסטי, שאדם כל הזמן חושב על עצמו, איך אני משיג יותר מצוות, איך יש לי יותר זכויות, איך אני בונה יותר את העולם הבא שלי, וכו' וכו' וכו'. אפילו אם מדובר על ערכים שהם ערכים העולם הבא, אפילו לא עם ערכים של העולם הזה. ודאי כשמדובר על שלא לשמע, שאדם בשביל הכבוד, בשביל הכסף, בשביל כל מיני דברים עושה פעולות, אז ודאי שפה אנחנו נגיד לו, בוא תעשה משהו למישהו אחר שזה יותר משמעותי. אבל אפילו כאשר אדם עובד את השם באמת, מתוך תארת לב, כן, בשביל הערכים של העולם הבא, אבל עדיין באיזשהו מקום, גם ויראה אליו השם. אחרי הכל אומר השם ישמעאל, הדברים האלה, גם כשהם דברים שהם נשגבים ועליונים ורוחניים, בסופו של דבר, אחרי הכל יש בהם איזושהי נקודה של לעצמי, לגרמי, שאדם לעצמו. וכל המטרה של בריאת האדם בעולם הייתה לא בשביל עצמי, אלא החוצה. המהלך של האדם בחיים שלו צריך להיות מהלך לא לקחת פנימה, אפילו לא רוחניות, אפילו לעבודת השם, אלא עכשיו כל הזמן באמת איך אני נותן, איך אני מפיץ החוצה, איך אני עושה תורה עם מישהו אחר. כן, תורת חסד, תורה שהיא בשביל ללמד, תורה שאדם לומד עם מחשבה שזה לא בשביל עצמי, זה לא רק בשביל הכיף שלי, זה לא רק בשביל העולם הבא שלי, אלא בשביל שאני אוכל גם כן לתת ולעזור לאנשים אחרים, ואת הדברים האלה גם להעביר הלאה. כן, וזה זה הבסיס, זה המפתח. אז באמת זה לא כל כך מובן, זה לא הכי מובן, אבל כנראה שהבעל השם לא חשב שבכל זאת ככה זה הדבר, ככה זה נכון. מכירים את הסיפור על האדמו"ר ביאסצנה, הגיבן הקדוש? בטח שמעת את הסיפור הזה טוב, שבוע שעבר היה יורצייט של רבי קלונימוס קלמיש ביאסצנה. בא לחובת התלמידים, הכשרת האברכים, צו זירוז, יש קודש, לא מכירים אותו. אז קרלי בך מספר שהוא תמיד רצה לפגוש איזה תלמיד, איזה חסיד של הרבי, כן, של רבי קלונימוס קלמיש. וכי החסידים שלו, מה שהיה מיוחד בו, שהוא היה רבי של חסידים צעירים, כמו שאפשר לראות מהספרים שלו. היה לו ישיבה שנקראת דעת משה בפיאסצנה, שזה היה ליד ורשה, וזה היה צ'יקטני, זאת אומרת חבר'ה צעירים היו אצלו. וכן, אחרי זה גם כן זה המשיך לישיבה גבוהה, אבל בסופו של דבר, כאילו, עיקר הישיבה שלו הייתה ישיבה של צעירים. וקרלי מספר שהוא תמיד רצה לפגוש איזה תלמיד, איזה חסיד, מישהו שנשאר אחרי השואה, בשביל לשמוע ממנו משהו על הרבי, איך היה, מה הוא עושה, על ההנהגות שלו, על התורות שלו, משהו, כאילו. ואף פעם לא מצא, הוא תמיד לא חיפש. ופעם אחת הוא מספר קרלי בר שהוא מסתובב בתל אביב, ופתאום הוא רואה איזה יהודי מנקה רחובות. והוא רואה עליו שהוא ככה שבור ורצוץ, ושואל אותו, כאילו אומר לו שלום, אז היהודי אומר לו שלום, וקרליבך קולט שהוא מישהו שיכול להיות מעניין, בגלל שהגיעה שלו, המבטא שלו, כאילו זה מבטא ככה יהודי אותנטי. אז הוא שואל אותו, מאיפה אתה? וזה, אז הוא אומר לו, אני מפיאסצנה. אז הוא שאל אותו, מה, אתה ראית פעם את הרבי, רבי פלונוס קלמיש? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת, ראיתי? הוא אמר, רבי שלי, למדתי אצלו. כמה שנים. אז הוא שואל אותו, גר לי בחנו, ואתה יכול לספר לי, זה תורה ממנו? אז בהתחלה הוא אמר לו, סבתך תורות, אני אחרת לא זוכרים תורות. אז הוא אמר לו, בכל זאת, וזה, לחץ עליו, אז הוא אמר בסוף, אתה יודע מה, בסדר, הוא כמו חסיד אמיתי, הוא הלך, נטל ידיים, מתרגם, וזה, אמר לו, טוב, בוא, אני אגיד לך התורה של הרבי. אז הוא סיפר לו ככה, אמר לו, כל שבת, הרבי בסעודת שבת, היה אומר דבר תורה על הפרשה. אבל אחרי שהוא היה גומר את התורה על הפרשה, כל שבת הוא היה אומר את אותו משפט. והמשפט היה, ילדים יקרים, ילדים חביבים, הדבר הגדול בעולם, לעשות טובה למישהו אחר. כל שבת הוא היה חוזר על האמירה הזאת. מעבר לדרשה על פרשת השבוע. והגיבל מספר שהוא היה באושוויץ, וכל מה שעבר עליו, ואיבד כל המשפחה שלו, והיו שלבים שהוא החליט שהוא רוצה כבר, נמאס לו מהחיים. ופתאום האמירה, המשפט הזה שהרבי כל כך הרבה פעמים חזר עליו, פתאום ידד לו באוזניים. הדבר הגדול ביותר לעשות טובה למישהו אחר. הוא אמר, אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות באושוויץ ליהודים אחרים, כן, אחרי השחרור, כל אחד עם הטרגדיה שלו וכו', להקשיב לאנשים, לדבר איתם, וזה מה שנתן לי בעצם את הכוח להמשיך הלאה, את הטעם לחיים. אחרי זה הגעתי לתל אביב, הגעתי לארץ ישראל, הייתי פה גלמוד, אין לי אף אחד, אין פה, אין לי משפחה. והרגשתי שהחיים שלי לא שווים שום דבר, וכבר החלטתי שזהו, נמאס לי, נכנסתי לים, כבר רציתי להתאבד לטביעה, ואז התקדמתי בתוך הים, עד שפתאום שמעתי את הקול של הרבי מהדהד באוזניי, ואומר, ילדים, יהודים, כן, ילדים חמודים, ילדים יקרים, הדבר הגדול לעשות טובה למישהו אחר. והוא אומר, אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות פה ברחובות תל אביב, כן, לאנשים, אני מטטט את הרחובות, אני חולה, אני עושה כל מיני דברים, וזה, זה בעצם מה שנותן את הטעם לחיים. זהו, אחרי זה פעם אחרי זה שקרה לי בערך הגיע לארץ, אז הוא ישר חזר לשם, רוצה לפגוש אותו, אבל אמרו לו שהוא כבר בינתיים הוא נפטר, הגיבן הקדוש. זה מופיע, זה בקלטות של קרליבך סיפורים, אבל זה גם בספר יחד, סיפור של קרליבך, אז זה מופיע שם. וזה חומר למחשבה. אני חושב שאנחנו לא יכולים בעולם של הישיבה, באמת, לחיות ככה. כי אחרי הכל, באמת, הפוקוס של הישיבה הוא פוקוס, שלפחות בשלב הזה של החיים שלנו, המיקוד הוא כן מיקוד של האדם בהתפתחות האישית שלו. ואנחנו כישיבה, אנחנו לא מחנכים ולא דוגלים בזה שבן אדם כל היום יתפזר להתנדבויות וכל מיני דברים מחוץ לישיבה. ובאמת, אחרי הכל, הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות למישהו אחר בישיבה, זה להתפתח ולגדול ולצמח בתורה ובעוצמה ובגדלות וכמה שאפשר עם כל הכוח וכל האנרגיות. והדבר הזה, בסופו של דבר, הוא זה שנותן ברכה בהמשך. מי שיזכה לגדול ולצמוח, כל אחד ולומד תורה בשקידה, בהתמדה, בעמל, אז הוא מפתח את האישיות הרוחנית שלו, והדבר הזה הוא נכס ברזל, כן? הוא נכס שלא ישוער, והמשמעות שלו לעם ישראל, המשמעות שלו לעם ישראל תוך כדי זה שאדם לומד, וגם המשמעות שלו לעם ישראל בזה שהוא יהיה אחד כזה, שאחרי זה יוכל לעשות דברים גדולים מאוד כשהוא יצא מהישיבה, לאיפה שהוא לא ילך. אבל כן, אני חושב שזה צריך, א', לעמוד לנו נגד העיניים, במחשבה של הלימוד, שהלימוד יהיה לימוד שיש בו את הניחוח הזה, שאנחנו נזכור את הדברים האלה, שזה יהיה חלק מהווי הקיומית שלנו, שזה לא רק, שלא נחיה במין תודעה כזאת של אגואיזם רוחני, עכשיו ידיעה שפעם אנחנו גם כן, אלא שתוך כדי הלימוד שלנו, הדברים האלה, הרעיונות האלה, ילוו את המחשבות שלנו, שבאמת אנחנו בסופו של דבר, התכלית שלנו, המטרה שלנו, אנחנו מנותבים לעשות טובה. וההכרה שלנו שבשלב הזה של החיים לעשות טובה למישהו אחר בא לידי ביטוי בזה שאני עכשיו מפתח את עצמי ומתקדם וכו'. אני חושב שבמובן נוסף, גם בתוך עולם הישיבה, אז באמת השאלה של דברים קטנים, לעשות טובה למישהו אחר, זה גם להסביר לו, זה סברה בתוספות, זה גם לחייך אליו ולהגיד לו בוקר טוב, גם דברים שהם לא לוקחים לנו בעצם, לא פוגעים, כן? לא עכשיו לצאת לכיכר החתולות ולחפש בחורים ש... אפשר לעשות להם איזה, אלא כאילו פה בישיבה, כאילו כל דבר קטן, חסד זה בין לעניים, בין לעשירים, כן, זה מה שהגמרא אומר, זה הייחוד של חסד. חסד זה לא בא ממקום שמישהו נזקק, מישהו מסכן, אלא חסד זה תנועה נפשית, תנועה נפשית של בן אדם, שהוא מתרגל לזה שהמוקד של האישיות שלו הוא החוצה. הפנייה שלו במוקד שלה זה איך אני מג'סטה, איך אני בנתינה, איך אני בעצם מוציא ממני, איך אני יכול לתת לאחרים. וזה בכל דבר, בכל דברים פשוטים וקטנים, ואפילו דברים שלא, כמעט לא לוקחים זמן ולא לוקחים שום דבר. אבל עצם החשיבה, עצם המיקוד הזה, עצם הפוקוס הזה, אז הוא יכול הרבה לשנות את ההתייחסות שלנו לחברים ולמי שסביבנו וכו'. שנזכה בעזרת השם ללכת בדרכו, דרכיו של אברהם אבינו עליו השלום, להיות אנשי חסד, אנשים שמשפיעים החוצה, שהתורה שלנו תהיה תורת חסד, בעזרת השם. שאתה מוכן לראות את הספר הזה.
יש
ספר? סיפור חסידים של הרב זבין. הרב זבין.